הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני ענת סמוראי, אני סמנכ"לית השיווק בקבוצת ריינולד כהן. בפודקאסט זה אנחנו נצלול ונחקור ונשאל שאלות ונצחק ונדבר על העולם המאוד מרתק של עריכת הפטנטים וקניין רוחני וסימני מסחר. איתנו באולפן מתן קובץ', מתן הוא שותף בקבוצת ריינולד כהן במחלקה המשפטית בגילת ברקת. אנחנו נדבר בפרק הזה על סודות. זה פרק שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. מתן בתחום למעלה מעשור הוא בעצם מתמחה בליטיגציה של קניין רוחני, ואנחנו נחשוף גם קצת סודות וטיפים וטריקים, או אולי
כל מה שצריך לדעת.
בדיוק, משהו כזה. אז אנחנו בעצם נדבר על סודות, זה סודות שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו, אם אנחנו עובדים בחברה ועוברים ממקום למקום, אם אנחנו מעסיקים שהעובדים שלנו חשופים בעצם לסודות של החברה, אם אנחנו יזמים שרוצים לספר על המצאה שלנו ולגייס כספים ומה אני עושה בעצם. אז נדבר על סודות.
נדבר על סודות.
אז תודה רבה מתן שבאת.
אני שמח להיות הזה. פה.
שמחה מאוד שבאת. ובוא תספר לנו מה בעצם הופך סוד לסוד מסחרי.
זהו, שסוד זה מושג שאנחנו מכירים, אל תספר, זה סודי, כן יודעים, לא יודעים, סוד מסחרי זה משהו שהוא דומה אך שונה, כי סוד מסחרי זה בעצם מושג משפטי, זה מושג שהוא מופיע בחוק, החוק הוא משהו שאנחנו בעצם בני אדם מנסחים, איזשהו כלל שאנחנו רוצים לראות בעולם, משהו אבל שלא קיים באמת. ולכן כשאנחנו מדברים על סוד מסחרי, יש לנו בעצם רשימה של תנאים שאנחנו צריכים למלא. אם מילאנו, יש סוד. לא מילאנו, אין סוד. עכשיו, התנאי הראשון זה שסוד מסחרי זה מידע עסקי. כלומר, אנחנו מכירים הרבה סוגים של מידע, מידע אישי, תאריך לידה, צבע עיניים, דברים כאלה, למרות שהוא כבר הכל מסחרי. זה בעצם מידע אישי, אבל סוד מסחרי מתרכז דווקא במידע עסקי. מידע עסקי זה עוד הגדרה מאוד רחבה, זה בעצם כולל כל מידע שיש בעסק. כל מידע שיש לו אופי עסקי, כל מידע שאפשר לבצע על בסיס פעילות מסחרית, כל הדברים האלה זה מידע עסקי. יש אין ספור דוגמאות למה יכול להיות סוד מסחרי, כלומר מידע עסקי שהוא סוד מסחרי. הסוד המסחרי הכי מפורסם בעולם, את רוצה לנחש?
קוקה קולה?
את ממש צודקת, זה אכן, קוקה קולה. כן, קוקה קולה זה המתכון בעצם של קוקה קולה, מה שאנחנו יכולים לראות בתווית על הבקבוק, חומרי טעם וריח. זה בעצם אחד הסודות המסחריים הכי מפורסמים בעולם, אם לא המפורסם שבהם, איש אינו יודע. מה בדיוק נמצא שם? יש איזושהי אגדה אורבנית שכדי לקבל אישור כשרות, אז אמרו לרב לנדה המנוח, ובעצם חשפו לו את כל המרכיבים, לא אמרו לו אבל את השיעורים, אמרו לו יש את זה, את זה, את זה, את זה, הכל כשר, לא אמרו לו כמה אחוזים, ובעצם כך נשמר הסוד. עוד מתכון סודי, את מכירה אולי את הביטוי 11 herbs and spices?
כן.
שזה בעצם הטיבול של קנטקי פרייד שיקן, לא יודעים. לא יודעים, לא מזמן התפרסם שערוץ הטוויטר, כיום אקס, של קנטקי פרייד צ'יקן, עוקב אחרי כל בנות הספייס גרלס, ואחרי שישה גברים שקוראים להם הרב, ולכן 11 herbs and spices. אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה התפרסם.
מעניין.
כן, זה מעניין, אבל זה גם סוד. זה סוד כמוס שאנחנו לא יודעים. גם רוטב הביג מק, שמי מאיתנו שאוהב לאכול מזון גורמה, כמובן מכיר את רוטב הביג מק, גם הוא סודי, מקדונלדס איבדו אותו לתקופה, השקיעו מאמצים רבים ומצאו אותו מחדש. סוף טוב, יש גם סודות פחות טעימים, האלגוריתם של גוגל, איזו תוצאה מוצגת מתי, סוד מסחרי, אף אחד לא יודע איך זה עובד. טבלת רבי המחר של הניו יורק טיימס, זה לא רק ממחר הכי הרבה, יש כל מיני משתנים, אף אחד לא יודע מה המשקל של כל אחד, או מה כל המשתנים. הנוסחה של ליסטרין, שטיפת הפה, גם הייתה סוד מסחרי הרבה מאוד שנים, פוצחה בסופו של דבר, אבל הייתה סוד. WD-40, חומר יסוד בכל אינטראקציה בבית, גם זה סוד מסחרי, הם מספרים לך מה אין שם, כלומר שאין שם חומרים מסוכנים, הם לא מספרים לך מה יש שם, אבל כשזה עובד, זה עובד. סודות מסחריים יכולים להיות גם דברים הרבה יותר אפורים, הרבה פחות מעניינים, נתונים כלכליים, אנליזות עסקיות.
לקוחות?
אני שמח ששאלת, כן, רשימת הלקוחות של עסק היא סוד מסחרי. זה לא רק הוא והוא לקוח שלי, זה גם איזו חבילה יש לו, אילו שירותים הוא מקבל, כמה כסף הוא משלם, כמה כסף הוא שילם שנה שעברה, כמה כסף אנחנו מקווים שהוא ישלם בשנה הבאה. כל הדברים האלה הם סודות, הם סודות מסחריים, גם רשימת הספקים, ממי אני קונה, כמה אני קונה, אילו תנאי תשלום אני מקבל. הדברים האלה הם דברים משמעותיים שיכולים להיות סודות מסחריים, באופן אולי שיראה מעט קאונטר אינטואיטיב, גם מה לא טוב. זה סוד מסחרי, כלומר אם יש בעיה מסוימת ויש כל מיני כיוונים לפתור אותה ואני יודע שכיוון מסוים הוא כיוון רע שלא יעבוד אף פעם, זה יכול להיות סוד מסחרי.
Okay.
קוראים לזה negative know-how, סוד מסחרי שלילי, אני יודע מה לא טוב, יש לזה ערך.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו, כי פה בעצם דיברת על המעסיק ומהו סוד מסחרי בעיני המעסיק, והבנו שיש פה מגוון רחב וגדול. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך בכובע העובדת. בסדר? כן. אני לצורך העניין, 26 שנה בתחום, צברתי את המוניטין העסקי שלי, את הניסיון שלי, ואני מגיעה עם קשרים, אני מגיעה עם ידע. המוניטין שלי הוא סוד עסקי? איך אני מתנהלת בתוך זה?
תראי, המוניטין שלך הוא לא קשור לסוד מסחרי, מכיוון שיודעים שאת נותנת שירות טוב, שאת מבינה בתחום, שאת יכולה לתת מענה, זה משהו שהוא לא סודי. אבל באופן טבעי, בתור עובדת, בעיקר בתפקידים שהם מעט יותר בכירים, את כן נחשפת להרבה מידע שהוא מידע סודי, קנייני של חברה, סוד מסחרי, שומרים עליו כסוד מסחרי, לא רוצים שהוא יתגלה, ואני חושב שמילת המפתח פה היא ספציפיות. כלומר, החוק מספר לנו שאדם יכול להשתמש בסוד מסחרי, ממש סוד מסחרי, אם הידע שגלום בסוד הזה הפך להיות חלק מהכישוריו המקצועיים הכלליים אגב עבודתו. אתן לך דוגמה, נגיד את אמרת שאת עוסקת נאמר במחירות.
נניח.
ונגיד יש מי שעסק במחירות יודע שיש דבר שנקרא הסקריפט.
תסריט המחירות.
בדיוק, תסריט המחירות, תסריט המחירות, דרכים להתמודד, הוא אומר לא יקר לי, אז מה אתה אומר לו? הוא אומר תשמע, נעשה כך, נעשה אחרת, כלומר הדברים האלה, כל מיני טכניקות, הדברים האלה מאוד יכול להיות שזה סול מסחרי, מכיוון שזה לא יודעים בדיוק איך אנחנו עובדים כדי להשיג את המחירות, זה משהו שהוא לא ידוע לכולם, זה משהו שאנחנו בתקווה שומרים עליו כסודי, ולכן לא יודעים. אז זה לדוגמה משהו שהופך להיות חלק מהמיומנות הכללית שלך, כלומר את יודעת איך לנהל מחירה. מצד שני, הידיעה אילו לקוחות יש, כמה הם משלמים, אילו שירותים הם צורכים, במה הם מעוניינים, במה הם לא מעוניינים, כמו שאמרנו, גם מה לא עובד יכול להיות טוב, מה, את יודעת גם מה לא להגיד להם, איפה הרגישויות שלהם, כל הדברים האלה, זה דווקא כן סוד מסחרי, וזה ספציפי כבר. זה כבר לא משהו כללי, זה כבר שהוא ממש ספציפי, שאנחנו לא רוצים. כחברה, כשאנחנו מנסחים את כללי המשחק שלנו, אנחנו לא רוצים שיהיה אפשר לקחת את זה ולהשתמש. אני אתן לך דוגמה אחרת. נגיד את אשת שיווק, במקרה.
במקרה.
רצה הגורל. ואת מריצה כל מיני קמפיינים. קמפיינים דיגיטליים, כל מיני פרסומות, אדוורדס, דברים מעין אלה, כל מיני מודעות, כל מיני בנרים. ואת יודעת על מה לוחצים, את יודעת איפה יש יותר engagement, את יודעת את הדברים האלה, כי את עובדת, ולמחרת את עוברת חלילה, את עוזבת את קבוצת ריינולד כהן, ואת עוברת למקום אחר. הידיעה אילו קמפיינים עובדים יותר טוב, איפה לוחצים יותר, איפה לוחצים פחות, באילו שעות, מבחינה דמוגרפית, איזה קהל את יותר מחפשת, זה דברים שהם סודיים, זה דברים שלא היית יודעת לולי התקופה שלך בריינולד, וזה משהו שהוא סודי, כי עכשיו את לוקחת את זה בעצם, זה לא משהו כללי, את יודעת מאוד מאוד ספציפי איך לבנות קמפיין שהוא אחד לאחד, במיוחד אם זה מידע שנחשפת אליו על בסיס קבורמן, כשהוא כבר היה לפנייך. אז זה לא רק להריץ קמפיין שיווק, זה לא מיומנות כללית.
זה מאוד גבולי, כי חלק מזה בעצם אתה מתאר כמיומנות, שאני מניסיוני צברתי, וחלק מהמיומנות הזאת הצברתי במקום העבודה הנוכחי. זה לא כמו איש מחירות שלוקחים אותו לקורס מחירות ומכשירים אותו במקום העבודה וזה הופך להיות חלק מהמיומנות שלו ואז הוא עובר למקום אחר? למה זה שונה?
אם אנחנו מדברים על הדוגמה של אשת השיווק, אז לדוגמה את יודעת איך מרימים קמפיין בגוגל. את יודעת מבחינת העדפות, תמונות צריכות להיות בכזה גודל, גודל אחר, ככה מעלים, ככה מנהלים חשבון בסושל, כל מיני דברים כאלה זה כללי. אבל לדעת איזו מודעה קיבלה הכי הרבה אינגייג'מנט וליצור מודעה שהיא בעצם...
זאת אומרת להעתיק, לעשות העתק הדבק לאותו תוכן ולהפעיל את אותם כללים, זה כבר...
כן, כן. ברגע שאת לוקחת איזה מין המוכן ואת בעצם חוסכת את כל הניסוי ותהייה, את כל הדברים האלה...
A-B טסטינג, נכון.
כן, כן, בהחלט. כשאת מביאה את ה-A וה-B במקום אחר, זה כבר לא... זה משהו שהוא לא רצוי, זה משהו שהוא לא רצוי. אנחנו כמובן כולנו נשמח... כשאנחנו נקבל משהו מן המוכן, ואנחנו מאוד נכעס כשיקחו את שלנו, ובגלל שאנחנו לא יודעים מראש באיזה מצב נהיה, אז אנחנו מעדיפים שנהיה כמה שיותר הגונים.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה בכובע מעסיק. איך אני כמעסיק, אני מונעת מצב שעובד עוזב אותי ולוקח איתו את כל הסודות?
אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות, זה בעצם להגיד לעובדים, עוד כשהם אצלך כמובן, להגיד להם, תקשיבו, אתם תחשפו פה לכל מיני סוגים של מידע, שמבחינתנו הם סודות מסחרים. ולהגיד להם ממש מה, הנה רשימת הלקוחות הזו, רשימת הספקים הזו, הקמפיין הזה, התוכנית הזאת, התוכנית הפעולה לשנה הבא, כל דברים להם סודיים, אנחנו שומרים עליהם כסודיים, אנחנו מפעילים אמצעים לשמור עליהם כסודיים, ואי אפשר לגלות אותם, את יודעת, ככה סתם, וזה לא ידוע, והדברים האלה הם סודיים, ואנחנו מבקשים מכם שתהיו מאוד זהירים, אל תעתיקו את זה לדוגמה למכשירים חיצוניים, אל תשלחו את זה, אל תדברו על זה עם אנשים, כלומר, אל תספרו, תשמרו על זה סודי. בהרבה מובנים, כדי להיות בעמדה שאת אומרת למישהו, תשמע זה וזה וזה, זה סודות מסחריים שלי, את צריכה בעצמך קודם לדעת מה הסודות המסחריים שלך, ויש הרבה מעסיקים שלא יודעים אילו סודות מסחרים יש להם בעסק. כלומר, הם יודעים לגבי חלק, לגבי המובנים מאליהם, אבל יש הרבה מעסיקים, ואנחנו לומדים את זה מהניסיון, שמופתעים לשמוע שיש להם סודות מסחרים. עכשיו, ההפתעה הזאת היא לא תמיד נעימה, כי יש מעסיקים, חברות, שמאוד, ברגע שאתה לא יודע שיש לך סוד מסחרי, אתה מן הסתם...
לשומר עליו.
נכון, וככה אתה עלול לאבד את הסוד. ואתה מגלה את זה בדיעבד, וזה לא תמיד נעים. כי אתה מגלה שהיית מאוד ליברלי, ושיתפת ושלחת, ולא הקפדת. וזה אומר שאולי בבוא היום, כשזה יגיע לבתי משפט, אתה לא תוכל לקבל את ההגנה. כי הדבר הזה נבחן בבית המשפט, האם אכן הגנת לסוד שלך. אבל בהנחה שזיהינו אילו סודות מסחרים יש לנו, ובהנחה שהדרכנו את העובדים ואמרנו להם, חברים, בבקשה, יש פה סוד מסחרי, אל תשתמשו בזה, אל תורידו את זה, ואפילו היינו מאוד זהירים וניהלנו את המערכות שלנו בצורה שרק עובדים שצריכים גישה לסודות מסחרים, יקבלו את הגישה לסודות האלה. כלומר שזה לא יהיה, את יודעת, על איזשהו קונן רשת שכולם יכולים לגשת לזה, לעשות קופי פייסט, להעתיק מסך, את יודעת, מי שירצה להעתיק, ככל הנראה יצליח. אבל אנחנו יכולים להתאמץ וקצת לאתגר את הדבר הזה, ובעיקר אני חושב שהדבר הכי חשוב זה למנוע גילוי שהוא בטעות זליגה, שהיא תוצאה של טעות, שלא חשבו שזה סוד, שלא ידעו, שאף אחד לא אמר. יש היום מערכות שמאפשרות ניהול של סודות מסחריים בחברה, וכדאי מאוד לשקול את הדברים האלה. כלומר, השלב הראשון הייתי עושה, בליווי משפטי כמובן, הייתי עושה איזשהו סקר של הסודות המסחריים שיש בארגון.
כל הזיהוי.
כן, כן, כן. הייתי מוודא אילו סודות מסחריים יש לי, הייתי מזהה אותם, הייתי מגביל אליהם גישה, רק למי שצריך אותם, הייתי מוודא שמי שנוגע בהם מקבל הדרכה, מאשר שהוא קיבל את ההדרכה הזאת, הייתי באופן תקופתי, מסביר, מראה, כל הזמן מעדכן את הפורטפוליו של סודות המסחר שלי, ובאמת להיות על זה, ממש ממש להיות על זה, זה חשוב בדיוק כמו הפטנטים, וסימני המסחר, וזכויות היוצרים, זה ממש חשוב, זה נכס של חברה, כמו כל דבר אחר. וברגע שאני עושה את כל הדברים האלה, הסיכוי שזה יקרה במקרה, הוא נמוך יותר, והסיכוי שזה יקרה בכוונה הוא גם נמוך יותר, כי אני כן בכל זאת ניסיתי להגביל, כלומר, אם אני מגביל את הגישה כמו שצריך, אז אדם יוכל לקחת רק את הדברים שבלכתחילה הייתה להם גישה אליו. ולכן זה משהו שיכול מאוד לעזור.
יש פה הרבה טיפים למעסיקים.
הרבה טיפים למעסיקים.
כן. תגיד, יזמים, ימצאתי משהו, יש לי איזשהו פטנט בתהליך רישום, עדיין לא נרשם הפטנט, ואני רוצה לפנות לקרנות הון סיכון, למשקיעים, אני רוצה לגייס כסף, אבל אני בעצם חושפת את, את הסוד שלי.
נכון, נכון, אני לא חושב שמישהו ישקיע, אלא אם כן זה מישהו עם טרק רקורד ארוך, אני לא חושב שמישהו ישקיע סתם כי הוא אמר, יש לי משהו טוב, סמוך עליי. אנשים ירצו לראות, אנשים ירצו לבדוק, וזה כמובן מאוד לגיטימי, ומעלה נקודה נכונה, איך אני מצד אחד נותן את החשיפה הזאת, כדי שבעצם אני אוכל לקבל את ההשקעה בבוא היום, מצד שני, איך אני מגן על עצמי, ואנחנו מכירים הרבה מקרים של יזמים ויזמיות, שהיו מאוד מאוד נלהבים, ומיד הלכו, ואמרו, יהיה בסדר, אני אסביר להם, הם מיד יראו, הם מיד ירצו, והמשקיעים באמת ראו, באמת רצו, והמשיכו הלאה, בלי היזם, כי אף אחד לא החתים אותם על אף התחייבות. אז כן, אז הדבר הזה הוא מאוד חשוב גם פה להבין שכשאתה מגיע, כשאת מגיעה לפרזנטציה ואת מספרת על הפיתוח שלך, זה סוד מסחרי. יכול מאוד להיות שיש אספקטים בפרזנטציה שהם סודות מסחריים, וגם אם הגשת פטנט, את יודעת, לפעמים שואלים מה ההבדל בין סוד מסחרי לבין פטנט. יש בלונדון כל מיני קווים של הרכבת התחתית שיש להם התפצלויות, שמגיעים לכל מיני מקומות. כלומר, הקו הירוק לדוגמה, את יכולה לסיים בשני מקומות שונים. ככה זה סוד מסחרי ופטנט. כלומר, יש לך איזשהו מידע עסקי, איזושהי המצאה, ואת מתלבטת, את יכולה גם ללכת ולקבל איזה הגנה פטנטית, ואת יכולה גם לשמור איזה כסוד מסחרי, וכל שיטה והיתרונות שלה, וזה לא המקום לפרט, אבל יכול להיות שגם אם הגשת בקשת פטנט, את תחליטי באיזושהי נקודה בזמן למשוך את בקשת הפטנט, כשזה עוד עדיין סודי, ולשמור על זה כסוד, אז גם כאן מאוד מאוד חשוב, כן, למרות שזה אולי ייראה מעט מלאכותי, ולמרות שזה אולי יאחיר את האווירה, לבוא ולבקש, תראו, אתם תקבלו פה סודות מסחריים, אני צריכה שאתם תחתמו פה על התחייבות שלכם, לא לגלות, לא לנצל, וגם לשמור על זה, ממש לשמור על זה. לא לקבל את הפרזנטציה שלי ולהניח אותה איפשהו, באופן שהוא פתוח לכולם, ולשכוח מזה. לשמור על זה, לא כמובן את יודעת, בצורה מוגזמת, אבל באמצעים סבירים. לשמור על זה כדי שזה לא יצא החוצה. את בטח, אם תרצי להקשות, תגידי, ומה קורה אם מישהו אומר, אני לא חותם. העצה שלי תהיה לא לחשוף את הסוד. פשוט מאוד, לא לחשוף את הסוד. יש מקרים שבהם זה לגיטימי להגיד, תשמע, אני לא חותם. לדוגמה, חברה טכנולוגית שאת מציגה לה את הסוד שלך, יכול להיות שעושה פיתוחים בעצמה. ויכול מאוד להיות שאחד הפיתוחים זה בדיוק מה שאת עושה או משהו קרוב. ואז אם הם נחשפים, אז, ומתחייבים לא להשתמש, בעצם הם קצת בבעיה, כי אז גם הפיתוח שלהם הוא בעייתי. כי כביכול, את תגידי, רגע, סליחה, זה מה שלקחתם ממני. אז זה מצב שלא רוצים. אבל בסופו של דבר, לך אין את הפריבילגיה להאמין שהכל יסתדר. יש מקרה די מפורסם, איזושהי חברה רצתה למכור שפתון בטעם של קפה, אני חושב שקראו לזה בלמוצ'ינו, כמו ליפ בלם וקפוצ'ינו, הם הלכו לסטארבקס ועניינו אותם באפשרות, הם אמרו, תראו, אנחנו כבר התקדמנו, יש לנו רעיונות, יש לנו ספקים, יש לנו כל מיני דברים כאלה, הנה הרשימה, הנה התוכניות.
החתימו סטארבקס?
בוודאי שלא, איזו שאלה. לא החתימו, וסטארבקס הלכו והמשיכו עם זה הלאה, והם בעצם נשארו בלי כלום. מגישו איזושהי תביעה, דחו אותם על כל מיני טענות פרוצדורליות, לא בשביל זה התכנסנו כאן, אבל זו דוגמה טובה.
דוגמה עצובה. האמת שזו דוגמה עצובה, כן. אז אני מבינה שבעצם סוד מסחרי ופטנט לא סותרים אחד את השני. זאת אומרת, גם בתהליך שבו הפטנט בתהליך רישום, ומציגים את הפטנט, את הטכנולוגיה, מה שזה לא יהיה, עדיין חשוב להחתים את מי שנחשף.
כן, כן, עד שהפטנט מתפרסם, ברגע שבקשת הפטנט מתפרסמת אחרי שנה וחצי מיום ההגשה, אז כבר לא יהיה סוד מסחרי, כי אז זה פומבי. אבל עד אז זה עדיין סודי. זה עדיין סודי, ובהחלט תיתכן האפשרות למשוך את הבקשה ולהמשיך כסוד מסחרי, ולכן עד שזה לא יתפרסם, להתייחס לזה כסוד מסחרי לכל דבר ועניין, כשכמובן, אם יהיה לך פטנט בסוף היום, יש לזה יתרונות אחרים. אבל עד שזה קורה, עד שזה מתפרסם, חשוב מאוד להקפיד על סוד מסחרי, ושוב, זה לא 0 ו-1, כלומר, גם אם מישהו מסרב לחתום איזושהי סיבה, אז אפשר לחשוב, אפשר לשבת עם ייעוץ משפטי עדיף, כמו בכל דבר שקשור למשפט, ולהבין אילו אלמנטים אנחנו כן נוכל לחשוף, מבלי שזה יפגע בסודיות. כלומר, מה אנחנו כן יכולים איכשהו לברור, כדי כן מצד אחד לקדם את האפשרות להשקעה, ומצד שני...
להגן על הסוד.
שזה חשוב.
אז היו פה המון 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 טיפים כן. בפרק הזה. אבל תן לי ככה, טיפ זהב מבחינתך, גם למי שעובר ממקום למקום, טיפ לעובדים וטיפ למעסיקים.
אני חושב שגם מהניסיון שלי וגם באופן כללי, אני חושב שאם הייתי יכול לתת טיפ אחד, זה להתנהל בצורה שהיא הגונה. אף אחד לא צריך להיות מאושר מדי מזה שעובדת כוכבת שלו, עוברת לעבור אצל המתחרים, אבל מצד שני כן צריך להתנהל בהגינות, וגם כשאנחנו עוברים ממקום אחד למקום אחר, גם אז כעובדים אנחנו צריכים להתנהל בהגינות, ואני חושב שאנשים יודעים או ירגישו באיזשהו מקום הם מתנהלים בצורה לא הגונה. אם את נגיד עוברת ממקום אחד למקום אחר, והדבר הראשון שאת עושה זה הולכת ומנסה לקחת את הלקוחות של אותו מקום, או הולכת ומנסה להביא, נגיד חברה שעוסקת בפתרונות טכנולוגיים, ללכת ולהביא את את הדברים שמייחדים את המעסיק הקודם, לנסות להביא את זה, להכניס את זה למוצר אצל המעסיק החדש, דבר ראשון זה רעיון רע מאוד, מהרבה בחינות, כי המעסיק החדש יגיד, רגע, סליחה, יש פה מישהי שעכשיו הגיע, ממעסיק אחר, והדבר הראשון שהיא עושה, היא מיד משתמשת בסודות שלו, אם את עושה את זה בצורה גלויה. ואז הוא אומר, אז היום זה המעסיק הקודם, מחר זה אני, זה לא דרך טובה. דבר נוסף, זה בעצם, כשהמעסיק החדש, אם את משתמשת בסודות ודברים שלקחת, דברים ספציפיים שלקחת מהמעסיק הקודם, את עלולה מאוד מאוד לסבך את המעסיק החדש. כי יכול להיות שהוא לא יודע. והוא פתאום מוציא מוצר, הוא מוציא איזושהי תוכנה, מוציא איזושהי מערכת.
סוד מסחרי של מישהו אחר,
נכון,
שהוא לא ידע עליו.
נכון,
והוא וזה... הוא יכול להיות חשוף לתביעות.
בהחלט, בהחלט. ונדמה לי שהוא יהיה מאוד לא מרוצה אם זה יקרה. נדמה לי שהוא יהיה מאוד לא מרוצה, והוא אפילו עלול להיות קצת מוטרד מההתנהלות הזאת. ולכן אני חושב שהגינות היא באמת מילת המפתח. כלומר, זה לא שאת צריכה לעבור ממקום למקום ולהיות לוח חלק, אבל את כן צריכה להבין, ואני חושב שרוב האנשים גם יודעים את זה, שיש דברים שהם לא לגיטימיים לעשות. וכן, יש דברים שהם סודיים, וצריכים להישאר ככה, ואני חושב שכשאנחנו עוברים ממקום למקום, אנחנו צריכים להתנהל עם אינטגריטי, להעריך את המקום שעברנו ממנו, וגם את המקום החדש להעריך, ולא לסבך את המקום החדש בדברים אחרים, וגם כמעסיקים, גם אם זה לא פשוט לנו, אנחנו צריכים כן לדעת לפרגן, כן לאחל בהצלחה, גם כמו שאת אומרת, כי אולי יחזרו אולי עלינו בסופו של יום.
יחזרו עלינו עובדים וירכשו ידע וניסיון ומיומנויות.
ואז אנחנו הרווחנו.
בדיוק.
ואז אנחנו הרווחנו. וגם באופן כללי, כדי להבין שכל עוד אנחנו לא רואים, או אין לנו סיבה אמיתית לחשוב שיש כאן איזשהו גזל מאיתנו, בסך הכל זה מישהו שמנסה להתפתח ולהתפרנס.
לגיטימי לחלוטין, כן, לעבור היום ממקום למקום.
סופר לגיטימי, וברגע שכולם הגונים, ולא מתנהלים בצורה שהיא אופורטוניסטית, אני חושב שאנחנו יכולים בסך הכל להמשיך הלאה, וכולם ירוויחו.
מעולה. אז אנחנו כמעט, כמעט, כמעט בסוף הפרק, ועכשיו יפה. החלק כמובן אהוב עליי, שזה השאלות
החשוב.
שלי, החלק החשוב. אז מה אני אשאל אותך? אני יודעת שאתה נורא 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 עסוק, ואתה עובד שעות מטורפות. אבל...
ואני נהנה מזה.
נכון.
אבל...
אחד משמעית.
מאזינינו בבית.
אבל בזמן, טיפה בזמן פנוי שחם, מה אתה עושה?
אני עושה כלים. אני בעיקר עושה כלים, זה מה שאני
גדול.
עושה.
גדול. שוקולד ובמבה?
שוקולד, שוקולד.
שוקולד.
כן. חלב, לבן, מריר, אני פחות, אבל שוקולד, כן, שוקולד.
ואם זה שוקולד ובמבה ביחד, יותר טוב?
אני חושב שהיה כזה דבר, עדיין יש את הבמבה
נוגת. בנוגת.
כן,
כן, זה לא רע בכלל, כן. ממש. אם לא היית ליטיגטור בתחום הקניין הרוחני, מה היית עושה?
הייתי סופר, או תסריטאי.
מדהים. כרטיס טיסה פתוח, לאן?
לניו יורק עם קונקשן בלונדון.
וסיפור קטנה לחשה לי שיש לך איזושהי חיבה מיוחדת לאיזשהו מחזמר, אתה רוצה לשתף אותנו?
האמת שזה מאוד אקטואלי, כי זה עכשיו יצא כסרט, אבל אני ראיתי וויקד 9 פעמים, או 9 או 10 פעמים, אני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב, ראיתי את זה בניו יורק, ראיתי את זה בלונדון, שזה הגיוני כי זה שני המקומות שבהם זה מציג. יש פה ושם הפקות אחרות, אבל זה בעיקר הדברים העיקריים, ואני מאוד אוהב. מאוד אוהב, גם ראיתי את הסרט פעמיים, פעם אחת מדובב עם הילדים, פעם אחת באנגלית עם אשתי, והיה יפה מאוד.
מתן, תודה רבה שבאת לפרק, ותודה רבה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
חלון לעולם החדשנות, בהגשת ענת סמוראי. הפודקאסטים של 103 FM.